גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. איתכם ישראל גליס, יעל שי, עריכה והפקה, פסח בגד טכנאי. תודה למחמאות לתוכנית של שבוע שעבר, שבוע הספר, או כמו שקראנו זה חודש הספר, שהיוזם לתוכנית היה מנהל התוכניות בצלאל כאן. הלילה אנחנו בתוכנית מיוחדת על הלב שמחה, האדמו"ר שמחה בונם אלתר זצ"ל, 30 שנה להליכתו לגנזי מרומים. אני אביא עובדות וסיפורים שמבוססים מתוך ספרו של הרב מרדכי גרליץ, הספר ליבם של ישראל. נביא שיחה גם של הרב מנחם מנדל פומרנץ שליטה, נשיא ממלכת עוז והדר, על הלב שמחה. ובהזדמנות הזאת גם מזל טוב לנשואי בנו. ברקע של התוכנית אנחנו נשמע מדי פעם מיצירותיו של המלחין לבית גור, רבי יעקב אלתר. רבי שמחה בונם אלתר, הלב שמחה, נולד בעיירה גורה קלווריה שבפולין לבעל האמרי אמת בלמד באב תפריש עיני. הוא נשא את יוטה הנה בדודו הרב נחמי אלתר. בחודש אלול תפריש צדיק דלד עלה לארץ ישראל, התגורר בה עד שנת תפריש צדיק ח' ואז הוא חוזר לפולין, נשאר בפולין ללידת בנו ובמלחמה, ובשנת תפשין נמלט מפולין יחד עם אשתו ושני ילדיו. לאחר פטירת אביו בשנת תשח"ח, שזה ב-1948, נבחר אחיו בעל בית ישראל אדמו"ר. הלב שמחה יצא למשך תקופה עם משפחתו מארץ ישראל לסן ג'רמן על יד פריז, ואחר כך התיישב באנטוורפ שבבלגיה. הוא עסק במספר תחומים, ובין היתר הוא רכש קרקעות שיועדו להקמת אזור קיץ חרדי במקום שבו שוכן היום היישוב הרסוף. בין השאר הוא גם רכש קרקעות עבור ליהודים שהיו בפולין, שיהיה להם קרקע בארץ ישראל. בשנת תשל"ז, עם פטירתו של אחיו האדמו"ר, הוכתר על ידי חסידי גור כרבם. הלב שמחה נפטר בזין בתמוז תשנ"ב, ונתמן במערת גור בבית הקברות בהר הזיתים. את מקומו מילא אחיו, הרב פנחס מנחם אלתר. במשך השנים שבהם הנהיג את חסידי גור בארץ ישראל ובעולם, פרסם תקנות מחמירות לצמצום הוצאות על חתונות ושמחות משפחתיות בקרב חסידיו. בנוסף פתח במלחמת חומה בעישון הסיגריות, הפציר בחסידיו המבוגרים להפסיק לעשן ואסר על צעירים את העישון לחלוטין. הוא הביא להקמת קריות חסידיות של חסידי גור בפריפריה, בערד ובאשדוד, על מנת להוזיל את העלויות של הדיור. הרב שמחה בונם אלתר, הלב שמחה, הוביל גם את המאבק החרדי נגד הקמת האוניברסיטה המורמונית על הר הצופים, וכן את המאבק נגד קבורתה של הנוצרייה תרזה אנגלביץ' בבית הקברות היהודי בראשון לציון. נתן גם חלק גדול במאבקים נגד אל על ובנק לאומי.
Massive construction atop our Jerusalem mountains, a campus luring innocent souls to drink from the forbidden fountains. Like many before, they've come here for war. We're warning them now, it won't pay. Jerusalem, holiness crying, defiling her dearest location. Politics blinding sense of pride. Are we not the chosen nation? Together as one, we will overcome, bringing her freedom today. Yerushalayim is not for sale, voices crying, thundering throughout our cities. You better run for your life back to Utah overnight before the mountaintop opens wide to swallow you inside. Yerushalayim, your foes will fail, senseless trying, he's guarding his holy city. He's punished all its intruders so often.
ever. The left is fiercely fighting truth, dampening that spark still burning. So wake up, my friend, this is the very end. The arrows are pointing our way. Yerushalayim is not for sale. Voices crying, thundering throughout our cities. You better run for your life back to Utah overnight before the mountaintop opens wide to swallow you aside. Yerushalayim, your foes will fail. Senseless trying, he's guarding his holy city. He's punished all its intruders so awfully. They have perished, their names are history. Sail, voices crying, thundering throughout our cities. You better run for your life back to Utah overnight before that mountaintop opens wide to swallow you inside. Yerushalayim is not for sale. Voices crying, thundering throughout our cities. You better run for your life back to Utah overnight before that mountaintop opens wide to swallow you inside. Yerushalayim is not for sale. Voices crying, thundering through.
הלל שמחה הידק את הקשרים בין כל חצרות החסידיות בארץ ישראל ובעולם. הוא הוביל קו קרוב מאוד לזה של הימין הפוליטי בישראל, הביע חיבה מאוד ליישוב ארץ ישראל, ואנחנו בהמשך נדבר על פעולותיו הכבירות הגדולות ליישוב ארץ ישראל. תמך רבות בתנועות שעוסקות בארץ ישראל, עודד את החסידים לסייע להם בהתיישבות ביהודה ושומרון, נהג לשמור על קשר פתוח גם רבני גוש אמונים, הרב ציודה כהן קוק והרב משה לוינגר. התנגד נחרצות לנסיגה מסיני ולפינוי ימית, גם נפגש עם ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, על מנת לנסות למנוע את הפינוי. לקט מחידושיו המעניינים והטובים בתשעים שערך, כנסו את הכל בספר לב שמחה. הרב סלחון ולטר נודע מאוד בחביבתו לתלמוד הירושלמי, ובשנת תשעימים יזם את לימוד הדף היומי בתלמוד הירושלמי. שני מפעלים של פרשנות הירושלמי נקראו על שמו, הפירוש נטייה של שמחה ובעניין של שמחה, ומפעל דרכי שמחה שפירושו קרוי גם אור שמחה. זה היה אדמו"ר פנחס מנחם אלתר, ועם הקשרים הגדולים שלו הוא השתתף גם בקשר מאוד מיוחד עם האדמו"ר מלובביץ'. הוא השתתף בחתונת הרבי מלובביץ' בשנת תרפ"ט בשליחות אביו האמרי אמת יחד עם אחיו הבית ישראל. עוד קודם שהוא עלה לכס האדמו"רות היה מספר פעמים אצל הרבי ביחידות, הרבי מחב"ד, שמר על קשר כל הזמן. לרגל עלייתו על כס האדמו"רות אמר הרבי בשיחה שהייתה תחילה של תקופה קרובה וחמימה בקשר בין חצר לובביץ' לבין חצר גור. לאחר שמונה לאדמו"ר בט' באלול תשל"ח הגיע ליחידות אצל הרבי. יש מזה הקלטה שפרסמו אותה בזמנו. הרי דיבר איתו על שלמות הארץ מתוך תוקף ועל תיקון חוק מיהודי. הוא ביקש שיוציא קול קורא גלוי בעניין, ובמהלך היחידות ביקש לומר לחיים שתהיה ישועה לכלל ישראל, והרבי אמר איתו לחיים. היחידות נתפסה בשיחות קודש של תשל"ח. אז היה קשר מיוחד בין חצר לובביץ' לבין חצר גור. גם האדמו"ר הנוכחי לאריכות ימים ושנים ביקר מספר פעמים אצל אדמו"ר מלובביץ', גם ביקש להתפלל עליו כשמרן האדמו"ר מגור היה חולה. יש מספר דברים שנכתבו בשמו. בספר ברכת אליהו לגאון רבי אליהו פישר כתוב ככה שכבוד קדושת הלב שמחה מגור בא לנחם אחד מהרבנים הגדולים, וקודם לכך היה לב שמחה בחופה, ומשם הוא בא לבית האבל. ובתוך השיחה שאל האבל אם כבר הרבי היה אצל החופה. כתוצאה מכך העיר האבל עוד שכתוב תור ללכת לבית האבל ללכת לבית המשתה. השיב ללב שמחה וכתוב מעבירים את המת וראיה שקלה קודמת. אם תצא לדחות ולומר שזה הכוונה רק בדרך הילוכון אשר נפגש בדרך, כמו שכתב רשי שם, אבל תוספות כתבו שמדובר גם על קרובים ששניהם, שיש להם ללך לבית החתן קודם. עוד דבר מעניין, וזה מצאתי רק לאחרונה, סיפור מרתק. כאשר בנו את בית החלמה בקריית טלסטון, שבנו את הקריאה שם את בית החלמה, לא הצליחו אלו שהקימו את בית החלמה להשלים את הבניין, נתקעו באמצע עבודה. מחוסר כסף וחוסר בזומנים, לפתע הגיע גאון רב חיים קרייזוויט, רבה המפורסם של אנטוורפן, והשלים להם את כל החסר לגמור את הבניין. בחנוכת הבית סיפר הגאון רב חיים קרייזוויט איך הוא הגיע לסכום הזה להשלים את הבניין. היה זה בברית מילה שנערכה בית המדרש של גור, ולב שמחה כובד בסנדקאות. הרב קרייזוויט כובד בברכות. אחרי הברית שאל הרב קרייזוויט הלב שמחה, מדוע לא מתקיים המאמר הידוע שמי שמקבל סנדקאות מתאשר? הרי ראינו הרבה יהודים שקיבלו סנדקאות ולא התאשרו. ענה לו הרבי הלב שמחה במשפט קצר כרגלו, ממיינט נור ון קריקטלס. הכוונה היא רק שמכבדים את הכל. לא רק סנדקאות, אלא גם ברכות וגם קוואטר, הכל. הרב קרייזוויט לא הבין מה הכוונה של הרבי. כשאמר שצריך להתכבד בכל, מה זה כולל? אבל שמע את הדבר הזה בליבו. אחרי זמן כיבדו אותו בעירו אנטוורפן בסנדקאות. ואז הוא נזכר בדברי מרן הלב שמחה, ואמר לאבי הבן, שמנה, מטעם הכמוס שלתי, אני מבקש אם תוכל לתת לי בברית הזו את כל הכיבודים. החל מקוואטר, כיסא של אליהו, סנדקאות, ואחר כך ברכות. אותו יהודי התפלא שהרב מבקש כל כך הרבה כיבודים, אבל סבר וקיבל, ונתן לרב את כל הכיבודים. באותו שבוע הגיע לרבי שליח ממדינה רחוקה, יהודי שנפטר שם, השאיר בצוואתו את כל כספו לרב קרייזוויט, שהיה לי איתו קשר בעבר. הרב החליט לתת את כל הכסף לבית החלמה טלסטון להשלים את הבניין. אז הנה הברכה, כמו שאמר הלב שמחה, שהכל צריך לקחת את כל הכיבודים אם מישהו באמת רוצה להתעשיר בעקבות הברית. אנחנו נצא לשיר ראשון, שיר שמכירים את השירים של חסידות גור, אבל נתן לכם את השירים שכולכם מזמרים ושרים מדי פעם בבית. אז השיר ישמחו מלכותך, שזה בלחנו של רבי ינקב שטלמון.
Bye.
בירושלים יצא ספר, ליבם של ישראל. ספר עתה סופר המכובד, מוטחי גרליץ. והוא, את ספר, אסף לו הרבה את החומר, בורך ודיסלובסקי, שהוא אסף את החומר, ליקד וקיבץ את החומר, ומי שכתב את הספר וחיבר אותו, היה מודחי גרליץ. ספר ליבם של ישראל, מסכת חייו הנהדרות בקודש של רבינו הקדוש, פאר הדור והדרו, רבן רואה ומנהיגן של ישראל, כבוד קדושת מרן רבי שמחה בונם אלתר, אדמו"ר מגור בעל לב שמחה. אנחנו נביא דברים מתוך הספר. כשהיה רבנו בן 3 שנים, כותב החבר בספר, ביום כ"א באייר, תרס"א, פרצה בגור השריפה הגדולה ונוראה, אשר כילתה כמעט את כל בתי העירה. בין הבתים אשר היו במאכולת אש, נמנו גם בית המדרש הגדול, שנבנה בימיו של חידושי ערים. ביתו נבע קודש לשפת אמת, וכן דירת מגוריו של בנו, האמרי אמת. אביו של הבעל לב שמחה, וספרייתו הענקית הנודעת, עלו הכל באש. זה דברים שהוא כינס במשך שנים, דברים בתוך הבית, והאש קילתה את כל הבית. למרבה הנס, לא גבתה השריפה מכי נפשות. העירה יצאה ידי חובת אסונות בנזק, וחוש שנשרף הכל. ואולם גם הללו היו כבדים מנסו. ולא מהרה השתקמה העירה וחזרה לעמוד על רגליה כמקודם. בהשגחה פרטית, מסביב הסיבות, לא היו אמרי אמת ומשפחתו באותו שעה בדירה. התגורו באורך זמני בבית אחר. בקצה העירה, דירתם אשר הייתה מול הבית מדרש, נשרפה כליל. אותו היום ערב שבת קודש היה פרשת בהר וחוקותיי. כיוון שנתפשטה האש וגם הדירה הרעית, הכל נשרף, אז הגיעה השמועה אל העירה, בקצה העירה, לשם נמנתו הרבנית וילדיה. ורבינו בתוכם אל השדות שמחוץ לעיר. הם באו למקום שנקרא מדיסלוב, עיירה סמוכה. במשך כל היום בערה האש וגם ניטות ערב, בערה האש עד שהיא שקעה. השפת אמת עבר להתגורר בביתו של אחד מחסידיו, אשר לרגל היותו בית אבנים לא שלטה בבית השריפה. בליל שבת כשהגיע תור הקידוש על היין, הודיע שפת אמת כי לא יקדש עד אשר יכנסו כל צצאיו וישובו אל העיירה. יצאו איפה השלוחים וישיבו את קלתו הרבנית וילדיה, הלכו רגלי מימד אצלו, גורה, ואז הם הגיעו לגורה כנבריה. ואז נחה דעתו של האדמו"ר ועמד לקדש על היין. כשבועיים לאחר השריפה, ביום ראשון פרשת ולדתך, שנת תרס"א, במכתב אותו שיגר למחותנו, אדמו"ר שלמה מרג'מין, חותנו זקנו של בנו, רבי נחמיה, כותב שפת אמת, מכתב מאוד מאוד מיוחד ומאוד מרגש על כל מה שעבר עליהם. מי שהכיר וידע, ידעו שהוא חסכן גדול במילים. ומאז הוא מקדם, הוא לא דיבר הרבה. כל דבר שלו היה קצר וענייני. יצאו לו מוניטים, מה שנקרא, לקצירת העומר שלו, שבא לידי ביטוי, החל בנצירת לשון ושתיקה מוחלטת, וקלה בהפטרת אילו תיבות, אשר מילאו את מקומם של משפטים שלמים וארוכים שלא נאמרו. כל ימיו ידע רבנו כמי שפלך השתיקה אחוז היטב בידיו, וזה נעשה לו כטבע שני. דומה היה להפליל לאביו הקדוש אמרי אמת, אשר גם הוא הצטיין במידה זו של שתיקה ולא לדיבורים. לא הייתה אצל רבנו שתקנות שבטבע, כי אם שתקנות שנבע מחמת עבודה רבה, מכוחו של עמל על תכונת הנפש. השתקנות של עבודת השם, כפי שהיה אומר, מצאנו באליעזר עבד אברהם, שדברן גדול היה. לכאורה, כעניין אומרים במדרש, יפה שתיקתם של עובדי בתי אבות, שהרי פרשתו של אליעזר 2 או 3 דפים. אומנם עם כל זאת מעיד על הפסוק, והאיש משתעלה, מחריש לדעת, כלומר הוא ידע גם לשתוק. בהזדמנות אחרת פירשו את המאמר הזה של המשנה, כל אהבה שהתלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. כלומר, כל אהבה שתלויה בדיבור, במה שמתנהל עם חברו שיחת רעים, בטל גם הדיבור, בטל זה לאהבה. מאיזו מובא גם בספר הקדוש של בית אהרון, של רבי אהרון מקלין, שאומר לגבי דיבוק חברים, אם מזדמנים דיבורים, מה טוב, ואם לא, ישים יחדיו באהבה וחיבה. אצל הלב שמחה, נראה הדבר הזה בפועל ממש. זקני חסדים מספרים כאלה לרבינו חבר אחד בגור של פולין, אשר אביו האמרי אמת הורה לו להתחבר איתו. לעתים רואים היו שניהם ניצבים זה ליד זה ודוממים, בלי להחליף אפילו מילה אחת. אנחנו נצא לשיר נוסף, יהי החודש הזה, בלחנו של רבי יגב תלמוד.
there.
כותב הרב מרדכי גרליץ בספרו. זהירות מופלגת של לב שמחה ועידורו היוצא מן הכלל במצד כיבוד אב והם באה בשנים ההם להבלטה יתרה. היה זה כחמש שנים לאחר נשואיו, כאשר חלתה אמו הרבנית הצדקת מרת חיה רדה היהודית בדלקת ריאות. מחלה אשר שבעה בימים ההם מסוכנת מאוד וכמעט חשוכת מרפא. הרבנית החולה שהייתה בדירת רבן בוורשה, אשר התגייס מיד בכל כוחותיו החומריים ונפשיים כאחד לעמוד על ימינה, לסעדה בחוליה, וכן החלוצות של זה של רבינו למען רפואתה, נתנה את תוצאותיה הבלתי צפויים והרבנית הלכה והחלימה. בכל אותם הימים, בהם שאתה רבנית הים החולה במעונו, לא ידע רבנו כלל מנוחה, מה יתרחה. חיטט את רגליו וזיק למיטתה את טובי הרופאים. דרש והשיג מפה ומשם את העיקרות שבתרופות. הזמין למענה מחלים מבריאים מקצות הארץ, ועמד עליה בעצמו להבריאה בהם. אך הוא הדיר שינה מעיניו, ועם עמות ממות עשה לצאת מיטתה, בלי לנטוש את משמרתו. ממצים לסופרי בסייעתא דשמיא, ולשמחת לב כל כמה רבנית מארץ חוליה. הממצים האלה לשים האלו שהשקיע הלב שמחה במסירות לאמו, הכריעו את הקו בכל המובנים, לעילה ולתתה. הם הוכיחו לכך גם כוחות גופניים של הלב שמחה, אשר כשלו ואפסו עקב יתורת הממץ שעלתה בחלקם בתקופת מחלתה של הרבנית האם. ועם החלמתה של אמו, תקפה את רבנו חולשה עצומה, אשר נבע מאפיסת כוחות. למנגינת לב, לא אחרו השנים, וכעבור שנתיים ימים, תקפה את הרבנית אם רבנו דלקת ריאות שנייה. הפעם היה המצב אנוש עד לאחת. האמרי מת בטבע אמר, הפעם שוב אין רופאים יכולים לעזור מאומה. כשהגיעה השמועה הקשה הזאת לאוזנו של רבנו לוורשה, מיהר מהר להגיע לגורה, ושוב לא משהו ממיטת אמו, וביום י"ג שבט תרפ"ב, נקרא רבנית הצדקת מרת חיה רדה יהודית לגנזי מרומים. את זהירותו בכבוד אמו לא זנח רבנו גם לאחר פטירתה. ביום השנה לפטירתה היה מרבה לעלות את זכרה ולדבר בשפחה. באחת השנים המאוחרות בתקופת הנהגתו הקדושה שעה רבנו בחודש שבט בצבריה. אותו שנה חל יום השנה י"ג שבט בשבת. לפני שבת נענה רבנו לאחד מקורביו ואמר, יש בדעתי לנסוע לשבת ירושלימה. אם מי עליה שלום לטבחו לי, אם לא ערך השבת שולחן. גם בדברי תורתו בשבתות על יורצייט, ייחד מקום מיוחד לזכרה של אמו הצדקנית. בשנת תש"ח, בה חל יום השנה בשבת שירה, השמיע רבנו דברים רמים ונעלים שיורדים לחדרי בטן, על אודות אמו של רבנו, והשמיע מאמר חכמים. למה אבלה דומה בימי אמו, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. וסיים שמסוגל אדם השומר עצמו בתארה לזכור את אותה התורה שלמד אז לכל ימי חייו. בסיום אמר אחיו, האדמו"ר מגור של היום לאריכות ישנים, רמז רבינו זכותי הגנרינו כלפי עצמו. ארץ ישראל הייתה מאוד יקרה לו ומאוד חשובה לו, דיבר רבי על ארץ ישראל. ועל זה אני יכול גם להעיד במה שנקרא בעדות משפחתית. החמי היה גר בוורשה, הם היו אליהם מפעל שוקולד, שאחרי זה נקרא בארץ מגדן. זה היה בוורשה, מפעל גדול לשוקולד, שאת המפעל ניהלו אבא שלו, חנוך שפירה, עם חנוך דוביץ שפירה, עם שאר הרבנים שיכלו לעזור לו. באיזשהו שלב, כשהבינו שהשמיים מתקדרים שם בפולניה, יעץ האמרי אמת לעלות לארץ. והלב שמחה בא לבני המשפחה ועודד אותם ועזר להם כדי לצאת לדרך ולעלות לארץ ישראל. אז חנוך דוד וארבע, בתחילה היו שני אחים, אחרי זה היו עוד שני אחים, התארגנו, פירקו את כל המפעל הגדול שהיה להם שם לשוקולד, העבירו את המפעל לאונייה באיטליה, בטריאסט שבאיטליה, ומשם לארץ ישראל, ליפו. שם רכשו מגרש, רכשו מקום, ובנו שם את המפעל. אלו שלא החליטו לא עולים לארץ, ולא שמעו לקולו, לדאבון לב של הלב שמחה, נשארו שם על המשרפות של הנאצים. אז מספר אחים שנשארו, אחים, גם אחיות שנשארו שם בחוץ לארץ, השואה גמרה אותם. אלו שברוך השם הצליחו עלו לארץ ישראל, הם היו ארבע אחים. שלושה המשיכו במפעל ביפו, גרו בתל אביב במפעל ביפו, ואח אחד עלה לירושלים וגר בירושלים. אבל אלו ששמעו לקולו ניצלו ולא לארץ ישראל, וככה הקימו משפחות. הישיבה בארץ ישראל, מביא מרדכי גרליץ בספר שלו, יקוד האש הנודע לירושת ארץ ישראל, אשר לית בליבו התאור של האמרי אמת, כל הימים, חקוק היה בדמותו, בצלמו, גם מורשי לבבו של בנו, רבנו לב שמחה. אולם, עד שאביו אמרי אמת, מנוע היה מלהוציא את מחשבותיו בנידון מן הכוח לפועל, ולהיות להשתקע בארץ ישראל בחפצו, בגיל רבבות החסידים שבגולה, ורבבות אלפי שלומי אמוני ישראל בכלל, אשר תלויים היו בו כגוף התלוי בנשמה, הרי שרבנו, הכוונה לו לב שמחה, בימי אברכותו, כשעוד היה אברך, יכול היה להרשות את עצמו למלא את מסת נפשו בפועל ממש וליישמה כאשר היה עם לבבו. בשבת הראשונה, לאחר השיבה להסתלקותו של רבנו, אמר האדמו"ר לאחרית ימים ושנים של היום, כבוד קדושת הרבי ז"ל היה מחבב מאוד ארץ ישראל, וגם כבוד קדושת אבי היה אוהב ארץ ישראל, והם ידעו מהי ארץ ישראל. בזמנות אחרת, כל בן ירש משהו מאבינו, הלב שמחה ירש מאבא את אהבת ארץ ישראל. קשרי נפשו עמוקים לארץ ישראל, אלו שהרביעו את רבינו לכונן תפרותיה ולשכון כבוד בקריפה ולשנים תרפ"ז, תרפ"ט, הביאו אליה בשנית בחודש אלו של שנת תרצ"ד, הפעם הייתה זו ישיבה שממש, אשר אחת לחודש ניצן, שנת תרצ"ח. כמו שסיפר הלב שמחה בעצמו, בשנים מאוחרות, הרי שאת ההוראה לעלות להתיישב בארץ ישראל בפעם הזאת השנית, קיבל מאביו אמרי אמת, אשר אמר לו, כלשון הפסוק, לך לך מארצך ומולדתך בית אביך אל הארץ אשר אראך. כדברי רש"י, ואשכה שם לגוי גדול. כאן היא אתה זוכה לבנים, אבל שם אתה זוכה.
Oim de soyer ragelei no bishurach Yerushalayim Oim de soyer ragelei bishurach Yerushalayim Yerushalayim abenoyo Eir shechubro lo yachob Yerushalayim abenoyo Eir shechubro lo yachob Rishonu rishonu abo Rishonu abo birushalayim Rishonu rishonu abo Shono abo birushaloyim, Rishono lishono abo, Rishono abo birushaloyim, Rishono lishono abo, Shono abo birushaloyim.
Shalom, 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 sh
ההתקשרות הגדולה של האמרי אמת, שאביו של אליף שמחה, פגישתה של ארץ ישראל, היה לשם דבר. היא הייתה מימים ימימה. כבר בשנת תרחיש פא' ערך האמרי אמת את עלייתו הראשונה לארץ ישראל. הוא עלה לחוג בה את חג הפסח בעיר הקודש ירושלים, שבין החומות למעשה היה בדעתו לעלות עוד קודם לכן, אלא שסיבות שונות מנעו אז בעדו לצאת לדרך. בשנת תרחיש פ' ערך האמרי אמת את עלייתו השנייה ארצה, בשנת תרחיש פ' עלה פעם שלישית, כדי להשתתף בשמחת נישואי בנו של אחיו ומחותנו רבי נחמיה, חותנו של רבנו. בעלייה הזאת פגש את בנו, רבנו אשר הגיע בחודשים קודם לכן, על מנת להתגורר בארץ. כבר באותה עלייה רחש ליבו של אמרי אמת להשתקע בארץ הקודש, והוא שלח על כן לברר את חוות דעתם של גדולי ירושלים. אז כיצד איך יהיה עליו לנהוג בחוץ לארץ ביום טוב שני של גלויות, אם וכאשר יוחלט אצלו לעשות חצי שנה בארץ וחצי שנה בחוץ לארץ. באותה נסיעה השיח האמרי אמת את ליבו לפני אחיו רבי נחמיה על שוקתו העצומה לעלות לארץ ישראל ולהשתקע בה. בחורף של שנת תרצ"ב ביקר האמרי אמת בארץ הפעם הרביעית. בביקור הזה הוא נתלווה אליו גם רבנו, אומרת רבי אלף שמחה, בתוכחי שער המלווים. בסוף שנת תרצ"ק הופיע האמרי אמת לביקור החמישי, הפעם האריך את השהות שלו בארץ למעלה מחצי שנה. עד אותו חג הפסח של תרצ"ק את הימים הנוראים של אותה שנה עשה האמרי אמת בארץ ישראל. אחד מהדברים המעניינים בעליות שלו לארץ ישראל, הוא ביקש לראות את המקום איפה קבור, איפה המערה של דוד המלך. לקחו אותו שלושה אנשים, יצאו להר ציון, נכנסו לתוך המקום איפה שאנחנו מכירים איפה דוד המלך, והוא נכנס פנימה, אחרי חצי דקה יצא החוצה, אמר, סינשדו, זה לא כאן. יצא החוצה אל הרחבה, מי שמכיר את המקום של קבר של דוד המלך, שיוצאים לכיוון השירותים, יש שמאלה שביל כזה לצאת לרחבה גדולה מאוד. ברחבה הזאת אומר, פה זה הפתח של המערה של דוד המלך. יש שם גדר, ברחבה הזאת יש שם מגרש גדול, וגדר שחוצצת בין בית הקברות הנוצרי לבית הקברות, למגרש הריק הזה. הוא אמר, פה, ליד הגדר, זה פתח המערה. ואכן, שנים אחרי זה, רבו שפרוין שהיה מגיע להרפה להרציון, בעיקר מוצאי שבת, מוצא שם מלווה מלכה, יושב בחוץ שם ליד המקום הזה, ושם מקיים את המלווה מלכה שלו. והמעניין הוא כשהיה עם האמרי אמת במקום, הוא לקח את המקל שלו, תקע את זה באיזשהו מקום, אמר, פה זה פתח המערה, הוא השאיר שם את המקל. חזרו חזרה לעיר וסיפרו את הסיפור, כשחבר'ה חזרו חזרה למקום, את המקל הם כבר לא מצאו. ומה שמעניין שיש שם הגדר, מעבר לגדר, יש שם בית קברות נוצרי, לאחרונה נפער שם הבור, והנוצרים מיד סגרו את זה עם ביטון, כדי שלא יבואו להם מהחקירות, מהארכיאולוגים לחפש להם. מיד סגרו את זה עם ביטון, אבל הם מספרים על פתח של מערה שהם גילו שיש מדרגות לרדת לתוך המערה של דוד המלך. אז מי שמכיר את המקום של דוד המלך, זה שמה, זה כל מה שעומד שם עומד על מערה אחת גדולה, שיש לה שלוחות. כי לאחרונה גם מצאו דרך מחפירות בעיר דוד, שמה שהיהודים התיישבו שמה, גם כן איזשהו פתח שמראה לכיוון למעלה, לכיוון קברי דוד המלך.
Yo, 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 yo boyshe boyshe valge yisoy soy bi khayni le yartsi le yartsi koyme miye
כמור הייתה חיבתו של האמרי אמת לארץ הקודש, סימן לבנו, עודף שמחה, השדרך בנתיבתו המשיך בברוך מופלא. בכל המקומות שהוא היה, ולאורך כל ימי חייו, לא משהו שפחה של ויקרה של ארץ ישראל מפיו. הוא כל הזמן דיבר על ארץ ישראל. בכל מקום שהיה, בכל הצפה שהוא הגיע, כל פעם הוא דיבר על ארץ ישראל. כשהוא היה בחוץ לארץ, אם זה למטרת הביסוס של ישיבת חידושי ערים, שהוא ייסד ושימש כפטרון שלה, והוא היה צריך לצאת לחוץ לארץ, לחתן את רגליו, להרחיק מרחקים כדי לעזור לביסוס של הישיבה, או לצורכי רפואה במצוות רופאים וסיבות כיוצא בהם, לא חדל להגות באהבה ובחיבה של ארץ הקודש. לשמי אמרות תאורות בשפחה של ארץ ישראל, במקרים רבים גם אמר דברי תורה מיוחדים על ארץ ישראל. כאשר הוא היה למשל בשוויץ וחזה ביופי של הנוף של שוויץ, מיהר היה להגיד תמיד ארץ ישראל יפה יותר, פירותיה נעים יותר, בארץ ישראל הערים יפים יותר, פה הם קיים, בארץ ישראל הם בהירים, וכיוצא בזה. פעם כשהיה בארצות הברית הביאו לפניו הבתי הגדול מתוך יבשת אמריקה, מיהר רבנו והוציא שקד מארץ ישראל ואמר, זה חשוב יותר, זה מארץ ישראל. כך בכל מקום שהוא דרך, בחוץ לארץ לא חדל לפאר ולרומם את ארץ ישראל. פעם שהיה באנטוורפן, כשחלף עם המלווים שלו, על פני איזשהו פארק ענק ומאוד מיוחד, אמר, איך מביאים את הפארק הזה לארץ ישראל? לפני אחת מהנסיעות שלו לחוץ לארץ, ישתתף בשמחה משפחתית, נענה ואמר למקורבים שלו במליצה, כתוב בחז"ל, עתידה ירושלים להיות גדולה כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם. אם כן, הרי שכל העולם יהיה ארץ ישראל, נוסע אני איפה לראות איך תראה ארץ ישראל עתיד לבוא. בשיחה בחודש אלול של שנת תשל"ח בלונדון, אמר לשמחה, כבוד קדושה אדוני אבינו זלזל, אמר פעם לבאר את הלשון התפילה, ואבינו לציון דרכה ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. על פי מה שכתוב במרשה במסכת בבא בתרא, ע"ה עמוד ב', בשם מדרש, כי עתיד בית המקדש להיות בירושלים, והיינו בירושלים בית מקדשך. נעניתי ואספתי, אמר האדמו"ר, לפי דברי המדרש, על ידי ירושלים להיות בארץ ישראל, בארץ ישראל ככל העולם, מובן גם ההמשך בשמחת עולם, כי תהיה אחד שמחת לכל העולם, אז שזכתה להיות כארץ ישראל, ואז הכי האדמו"ר ואמר שהוא מסכים. הוא ראה בטוב ירושלים, ההתקשות בקדושת ארץ ישראל נקרא היטב בכל מקום והטביעה את חותמה בכל העניינים שקשורים לירושלים. גם במכתבים שהיה שולח ומקבל מארץ ישראל, היה דבר מודגש על ידו בתוך הדברים, מתוך גגויים וחיבה עילאית לירושלים ולארץ ישראל. במכתב שכותב מאחד העיירות מפולין לקרוב משפחה שלו בארץ הקודש, הוא מציין ואומר, ראה בטוב ירושלים, ולך השמחה שזכית להיות שמה. או כדבריו במכתבים אחרים, כאשר נאלץ לנסוע מארץ ישראל לחוץ לארץ, נסעתי מארץ טובה בחיפשו. פעם בסוף אחד הזמנים, בישיבות הקדושות, הגיע בחור תושב חוץ לארץ בתחילתי ישיבת שפת אמת, להיפרד ממנו. תרם שהוא נוסע להוריו, היה זה בימי הנהגת אחיו בבית ישראל. כאשר שמע לב שמחת מטרת שהוא בא, להתפרד איתו לחוץ לארץ, שאל אותו וכי מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, עד שבחור נבוך בדעתו ולא מצא מלא בפיו, המשיך הלב שמחה ושאל, ומהרבי נפרדת כבר? כן, השיב, הוא נתן לך ברכת הדרך? כן. אם כך נענה רבנו, אני אתן לך עצה איך לנסוע לחוץ לארץ ביתר. הלכה פסוקה היא ברמב״ם, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה. ובכן, אם למדת פה בארץ דף אחד, תלמד שמה שני דפים, ונמצאת יוצא לחוץ לארץ ללמוד תורה. תוך כדי דיבור, הוא גם אמר לו, והם מדברים שם על ארץ ישראל, תאמר להם, כי על ארץ ישראל אסור לדבר. אלא מה? יש להם טענות על מנהיגי המדינה? נו, טענות יש גם לי על מנהיגי המדינה. אנחנו נצא לשיר נוסף, נצא פעם למרש, מרש של הבן כפתלמוד. בכלל, מרשים בגור זה אחד הדברים הידועים והמיוחדים. אז הנה הפעם מרש של הבן כפתלמוד. Yeah. בספרו המיוחד הקדוש לב שמחה על התורה, פרשת עקב, אפשר לעמוד על התפיסה המיוחדת שלו לגבי קדושת ארץ ישראל. הלב שמחה דורש על הפסוק ארץ ערים ובקעות, מלמד כי בארץ ישראל מסוגל אדם לתחומם עד לרקיע. אך מי תרגיסה, עלינו גם לרדת חז שלום עד לתאום. דרך ביניים אינה מצויה שמה, כי אדם בארץ ישראל או שמתעלה ומתנשא כערים שהוא טוב מאוד, או שיורד למטה בביקה כממוצא עין. את השקפתו הנחצת לגבי ישיבת ארץ ישראל תמיד הביע בדרשות שלו שכתובים כמין חומר להוכיח, כי יציאה מארץ ישראל נחשבת בעיני תורתנו הקדושה כדבר שבדיעבד. לשם כך הוא מביא במספר ראיות כבדברים שעשייתם אינה ראויה לחתכה לפני המקום ברוך הוא, לא נאמר בתורה ציווי על עשייתם כי אם בלשון בדיעבד. לימוד תורה המובחן ביותר הוא בארץ ישראל. כמו שכתוב במדרש, אין תורה כי תורת ארץ ישראל, ולכאורה היה מקום לתמוע אם כן מדוע לא ניתנה התורה הקדושה בארץ ישראל, אלא תירוץ לדעת רבנו, כי אילו ניתנה תורה בארץ ישראל, לא היה כוח ואפשרות ללמוד תורה בחוץ לארץ. בראש של הלב שמחה להתיישב בארץ הקודש, בארץ, בחודש אלול תפריץ על הגדלת, הורה שמחה עצומה בקרב אנש חסידי גור בארץ ישראל, שידעו להעריך את העובדה כי בנו חביבו של רבם יהיה שורי במחיצתם. אבל הם גם ידעו בטבעו, העריכו את שיעור קומתו והוקירו כפי מעלתו. אם בו ארצה קבע רבנו דירתו בירושלים עיר הקודש, כשריו עם העדה בירושלים ניתבו באופן שונה מהנהגתו הנסתרת המצטנעת בשנים הקודות לפולין. הוא העמיד עצמו לרשות הפונים אליו ומבקשים למלך בו בענייניהם. השתתף באספות ציבוריות, לקח על עצמו אחריות חשובות והיה מעורב בדעת עם הבריות ומעורה בחיי הציבור. 10 תמונים מאשר פולין. הוא שימש תל תלפיות לחסדי גור בארץ ישראל, שביקשו מפיו תורה וחסידות ובאו ליהנות ממנו בעזרה ותושייה. שלא כמו בפולין, שם בחר את מקומו בתוכרי בית המדרש, בין הקהל היה מקומו בית המדרש בירושלים. שם הוא קבע את מקומו בכותל המזרח, מדי שבת בשבתו, בסעודה שלישית, וכן בחגים, הוא היה מעריך לשבת בצוותא עם הקהל, בכלל ישיבת שפת אמת, ששימש גם כבית המדרש שחסידי גור בעיר הקודש. שבכל הקהל, כשכל הקהל יושבים או עומדים מסביב שותים בצמא, כל מילה שיוצאת מפיו. את המעמדים המרומים האלו בליל יום כיפור, לאחר התפילה, כאשר מסתובב היה רבינו הלוך שבשוב בית המדרש, מעוטב בטלית ופניו להבים, הקהל ניצא משני צדדיו, והוא משמיע רעיונות עמוקים בדברי תורה במשך שעה ארוכה. אז זה היו המעמדים המיוחדים שהיה בית המדרש של שפת אמת, מי שמכיר את המקום הזה, ברחוב שפת אמת בשכונת מחנה יהודה. כאשר נפרד האמרי אמת לשוב לפולין לאחר חג הפסח של שנת תרצ"ו, היה מוחלט בדעתו הקדושה לחלק את ישיבתו בין ארץ ישראל לפולין, חצי שנה פה, חצי שנה שם. בהתאם להחלטה הזאת, אמר היה לשוב ארצה לקראת הימים הנוראים של שנת תרצ"ז, אלא שגברו בקשותיהם של החסידים שבחוץ לארץ לבעל יעזוב אותם. בפרט בימים הקשים, כאשר גזרות רעות מצד הממשלה הפולנית, החלו צצות חדשים לבקרים במגמה לעצר את צעדיהם של היהודים, עד שהיה קשה מאוד לחיות בחוץ לארץ, בד בבד החלו אז הערבים לפרוע פרעות בארץ, עובדה שהוסיפה אף היא נופך משלה לעיכוב העלייה. מי ששכחו קצת הפרעות והרוחות בארץ החלו להירגע, החל האמרמת מתכנן ליציאה, כאשר מציין הבית ישראל בשולי מכתב לרב מוורשה, הוא כותב לו כך: כאשר פשטה השמועה כי בכוונת האמרי אמת לממש תחלטתו לעלות ארץ ישראל, החלו חסידים שוב בבקשותיהם לבל יעזוב את צומר איתם. משלחת מטעם החסידים נכנסה אל הקודש פנימה, והייתה בפני האמרי אמת צוק העיתים בו נתונים החסידים את בקשותיהם, כי התחילת נסיעתו לארץ ישראל. דברי המשלחת נגעו מאוד לליבו של האמרי אמת, והנסיעה נתקבה בינתיים. בזאת חנוכה שלותה שנה, חיתן הרב החסיד רשלם ישקוביץ' חתנו של האמרי אמת, את אחד מילדיו, החתנה דרכה בגור, ולאחר החובה, כשצועד האמרי אמת חזרה לביתו, נענה ואמר לאיש אמונו רבינו לוין, אחיו של גיסו הרב בנדין, החלטתי כי אינני נוסע. סיפר אחד החסידים אשר שבת בשבת קודש פרשת ויחי שנת תפריסת גזיין בגור כדי להיפרד ממנה אמרי אמת תרם נסיעתו של אותו חסיד לארץ ישראל כי במוצאי שבת סחל לו הרבנית ברצפי גמין כי ביום שישי לאחר קבלת הקהל קשר עלה אמרי אמת לדירתו ודרכו נענה ואמר בכאב לב הם נוסעים ואילני נשאר כאן. באותו מעמד הרתה לו הרבנית את חבילת הרפצים של אמרי אמת המונחות בדירה, ארוזות מוכנות בדרך. אברך אחר שהגיע מארץ ישראל לפולין, שמע מפי האמרי אמת, בתמימות, כולם נוסעים לארץ ישראל, ואתה מגיע הנה? אמנם רבנו, לשמחה, ממקום מושבו בירושלים, גמר עומר לוי, בכל זאת, נוצאת רצון אביו ולקוח על הפועל, ויסוד את הדרך ללייתו ארצה. התכתבות ענפה ניהל רבנו עם אביו, מאחל לאתם, ובאותו הנידון תוך שהוא משקיע בנושא המאמצים ומצים כברים כדלות לארץ ישראל. הוא מקווה להפוך בכך את רצונו אז של האמרי אמת לעלות להשתקע בארץ. לעובדה מוגמרת, רבנו היה מספר כי באחד ממכתביו שכתב אליו אביו בנידון הוא פירט את כל הסיבות והעיכובים שמונים ממנו את היציאה לדרך, אבל אז הוא סיים, אולם עבדת ארץ ישראל, יש בקרבי ודי. בהזדמנות סיפר על לב שמחה, מעשה ביהודי, רב ליפה שווגר, שעסק בסחר ובהוצאות לאור של ספרים וכתבי יד עתיקים. הוא זכה בהקשר לכך להתקרב לפריצתו של אמרי אמת. לצורכי עיסוקו, נודד היה רב ליפה על בני העולם, בני העולם הגדול עובר מארץ לארץ, ממדינה למדינה, בתורו אחרי ממצאים, שהוא מחפש ממצאים הקשורים בתחום ההתמחות. תוך כדי כך נקשרו קשרי ידידות בינו לבין ראשי השלטון בתוניסיה, שהייתה אז עדיין קולוניה צרפתית. באותה תקופה וחוו יהודי תוניסיה את תור הזהב שלהם. השלטון המקומי, זה שהיה כפוף למרותה של צרפת, הציין ביחס נפלא אל היהודים והריף עליהם שפע של זכויות. באי ג'רבה למשל זכו היהודים בחיין אוטונומיה עד כי נסרה שם. על פי החוק מחירת דירות לאינם יהודים בפולין בעידך גיסה נשבו זה זכות בכל תחום. ועל כל צעד השאל גם הצבא הכלכלי הלך ודרדר מדחי לדחי. באחד ממסעותיו שתו רב ליפה לתוניסיה פנו אליו ראשי השלטון בהצעה לעודד את יהודי פולין להגר לתוניסיה, אשר תשמח לקבלם בזרועות פתוחות, ותעניק להם את כל הטוב, ומונק לכם, ישועי ארצנו. ההצעה נשמעה מפתה מאוד, וכנושאת בשורות כפיה, בשורה טובה מאוד, ואז אחרי שהם פנו אליו ראשי השלטון, ההצעה נשמעה מפתה, רב ליפה מייר על כן להביאם בהתרגשות לפני אמרי אמת מנהיגה של העדות הנאמנה בפולין. להפתעתו והכסבתו שמע מאמרי אמת את ההצעה ואז הוא מייר לבטל אותה במחיר יד ואמר ככה, יהודים צריכים להיות לארץ ישראל, לא לנדוד מגלות לגלות. זמן נע לאחר מכן כאשר נפגש רב ליפה שהתגורר אז בארץ ישראל עם בעל לב שמחה כשישב כבר בירושלים, השיח את ליבו אופניו על כי לא זוכה להבין את כוונתו של האמרי אמת. מדוע ולמה דחה את ההצעה כה חיובית בשתי ידיים? רבנו הזיב ולא ישיב מאומה. חלפו כ-20 שנה מאז, ובשנת תש"ח זכתה תוניסיה בעצמאות ושלטונה הקודם הוחלף. עד מהרה החלו חילופי השלטון לתת את אותותיהם בחיי היהודים. ראשית דבר בוטלו כל החוקים שהמיוחדים שדרשו את טובתם כמו זה של האוטונומיה היהודית בית ג'רבה, ומיד אחר מכן התחילו להופיע גם גזירות אשר הפנו את האוכלוסייה היהודית לרעה. מעמדם של היהודים בארץ הלך והתדרדר. עד שפה ושם גם החלו כבר המון לפרוע פרעות ביהודים. בעת ההיא פגש לב שמחה את אותו רב ליפה שוואגר, וניגש אליו ואמר לו, מסתבר כי עכשיו כבר מבין אתה ראוי את כוונתו של אבי מורי אמרי אמת. מאז, כי גם מגמת פניהם של היהודים צריכה הייתה להיות אך ורק לארץ ישראל. נשמע את אחד הריקודים של חסידות גור בלחן של בן גב תלמוד. פרק נוסף הוא פרק מעניין, זה פרק אחד מתוך רבים הפרקים של עשייתו וגדלותו של לב שמחה. באותו זמן בשנת תשנ"ו הוקמה ברומא שבאיטליה ישיבה בשם מאיר הגולה. כינסה אל קרבה מאות בחורים פליטי השואה, אשר נעו ונדעו בעולם הגדול, לא מסגרת ובלי משענת ועזרה. רוב הבחורים שנקלטו מכותלי הישיבה נמנו בעבר על בתים חסידים, אלא שעתה לאחר שעברו את כל המאורעות החורבן וחוו על בשרם את שיבת מדורי הגיהנום הנאצי, לא נקרא עוד לחזותם החיצונית הזיקה החסידית אשר הייתה להם מקדם. אבל נזכרים לטובה בעלי נפש מחסידי גור, אשר הגיעו גם הם לאיטליה כפליטים, וכשראו את עטרת החסידות זנוחה בקרן זווית, התלבשו ברוח עוז ותושייה, והחלו מלבים את אישה ולעתה בקרב הבחורים הפליטים מאישם. הגיע כרח בודד של שפת אמת, על חומש המדבר, להיכל הישיבה. ואותם החסידים דאגו להקהיל קהילות להרצות בפני הבחורים, שיעורים מתוך הספר הקדוש. היה גם מי שדאג אף להגין לבחורים סודות חסידיות על כל המשתמע מהם. ורוח רננה של חסידות המתעודדת לתחייה החלה מלשבת בחלל הישיבה. שמו של הלב שמחה מוכר אל הבחורים, אשר נמנו על הדת חסידי גור. הם עוד זכו את ההרצה הרבה שנרשה לו מקרב האברכים שמבקשים שבגור, וידעו כי במחמנה והתיאורים עוצר הם סימנים הרפא לנפשותיהם המיוסרות. עוד כבר ראו עצמם שוב כשייכים לקהל החסידים, קמו ויצאו מרבנו קשר מכתבים למכון שבטו בירושלים. הלב שמחה לא מנע מהם את טובו, והואיל שגר להם דברי חיזוק ועידוד, שבאו הנפשותיהם כמם קרים לנפש היפה. הוא אז הופיע ברומא איש חסיד תמים, רבי פירוביץ שמו, וגם הוא עם חסידי גור, לקח יוזמה והחל מגייס כספים לדפור קפוטס, מה שנקרא בגד החסידי עבור הבחורים, שרצו בכך, אבל לאט לאט התחילו לראות בחלל הישיבה דמויות חסידיות טיפוסיות ללא כחל וסרק, מה שנקרא קפוטס ברומא. בשלב מסוים, עוררה התופעה הזאת המפתיעה הזאת המעלילה של מבא חסידי שחל בין הבחורים, תופעה שלא נצפתה אפילו בחלום. מורת רוח כלשהי בקרב גורמים מסוימים ממרכיבי הישיבה, אשר חשו פניו עולה לגדרי המשנת של הישיבה. וכל אחד יעשה בה שבת לעצמו. הם ביקשו על כן להגביל את הפעילות החסידית ולהצריכה אישור מוקדם מטעם הנהלה. אולם הבחורים שנסו כבר על שכמם את מסע התלאות והסבל עוד מקדם הדנה, כשאיבדו את המשפחות שלהם ואת עברם, וחלק גדול מהם היו בהרגשה מאוד משונה, כי אין משפחה, אין קרובים, אין שום דבר, רק הם לבד. כשנוכחה הנהלת הישיבה לדעת כי מחמת חוסר זהירות הקדיחה את התפשילה, מיירה ופנתה במכתב ללב שמחה שישב בירושלים בבקשה להיחלץ חושים בהשפעתה הגדולה ולהשיב את הסדר על כנו. בתגובה הורה הלב שמחה להבריך מקורביו הרב החוסד שמול בורנשטיין מלוקוויל לפנות אל הבחורים להורות להם בשמו לציית לדברי הנהלה ולמנע מכל מיני מחלוקת. וככה הוא שמר גם מרחקים בירושלים על הישיבה שהייתה שמה ברומא. היו כל מיני הנהגות מעניינות של הלב שמחה. אחד מהדברים זה הלב שמחה לא גרס שינת הצהריים למי שינו זקוק לזה מטבעו, וסבר כי שנת הלילה עדיפה על שינה ביום על פי דרכו, וכך גרס גם לגבי בני תורה, גם שאף להניק ארבע ישיבות הקדושות. עדיף לישון שינה מלאה בלילה ולוותר על שנת צהריים. אז זה אחד הדברים שיש את הפרטוקס, זה כרחו לישון מוקדם וככה יכול לקום מוקדם וללמוד עד תפילת שחרית. בהקשר לזה גם נמצא איזשהו פתק שהוא כתב בעצם כתב ידו. למזכרת מטעם שכחה בגמרא סוכה אמר רב, אסור לישון ביום יותר משנת הסוס. גם הרמב״ם פוסק ככה בהלכות דעות פרק ד' הלכה ח', וזה לשיטתו שלא יישן ביום. ומקום אחר כתוב, אסור לאדם לישון ביום מפני ביטול תורה. וחשבתי אולי זה שאמרו חכמים זוכרים לברכה בהלכות ראובני, שינה בשבת תענו, הפירוש הוא שמחמת עונג שבת מותר לישון. ולולי זאת אסור לישון ביום בכלל. לדרכו של הלב שמחה נמצאו גם סימוכים בדברי אביו ואמרי אמת. בימי חורפו בפולין נוהג היה הלב שמחה להיות נאור לילות שלמים ולעסוק בתורה עם אחיו רביצ'ה. יר להם פעם אביהם כי מותר לעשות יום ליום ולילה ללילה ולא לשנות סדרי בראשית. בשעת הצהריים נהג היה הלב שמחה להסתגר בחדר שלו, שם יושב ועוסק בתלמוד. המשמשים שהיו סבורים שהיה לפעמים כאילו ברבנו בתחנך, לשמחה נח באותה שעה, היו נמנעים מלדפוק על הדלת, להפריע לו. גם כאשר הגיעו שיחות טלפוניות דחופות, וכיוצא בכך, במקרים כאלו היה אומר לשמחה, איני ישן בצהריים. הקצב אדון לכל המעשים, אחד משיריו של נחליו של דבי גף תלמוד, ויש בגור, מצאתי אצלי איזשהו 15 לחנים לכל אדון. נשמיע את אחד מהם שהוא של דבי גף תלמוד. בתיוליו שהרגלים היה הרבה אוהב לטייל ברגל, יש בספר הרבה תמונות נוף שהוא הולך ברגל בכל מיני מקומות, כולל בטבריה, כולל בערד, כולל בחצור, במקומות שקמו יישובים של חסידי גור, גם בחוץ לארץ. אולי מחליף מילה עם משמשים שהולכים איתו. הולך ולומד בעל פה בכל מיני דברים שהוא למד, מלבד השינוי שלו בעל פה, כשהוא לא חדל לרגע פנוי, גם כשהוא הלך בדרך, גם כשהוא שכב, גם כשהוא קם, הוא היה תמיד הלך, תמיד הלך איתו עם ספר. הוא היה מצניע את הספר שלו, יראו איזה ספר שהוא הולך איתו. בשנת תש"ט, כותב אחד החסידים, נסעתי איתו פעם נסיעה ארוכה ברכבת לפריז. לפני הנסיעה התכוננתי לשוחח איתו על מספר נושאים, ונשמע את חוות דעתו עליהם. אולם מיד בתחילת הנסיעה הוציא ספר והתחיל ללמוד. וכך הוא לומד כל הדרך. הסתכלנו קצת בתוך הספר ורצה אותו מה הוא לומד, הוא שקם מחשבות ושוב הוא כבר יהיה בספר ושוב יראה בספר ולא יראה לאף אחד מה הוא לומד, מה הוא הספר שמעניין בו. ככה שהוא היה די מסתיר את הלימודים, מה הוא לומד, באיזה ספרים הוא מעיין. היו גם הרבה אירועים שהיו בירושלים עצמה, שהיה מגיע לכל מיני רבנים, לשבת לדבר איתם, ללמוד איתם. כשעלה גאון מבריסק לארץ ישראל, רבי יצחק זאב, היה נכנס די פעם, ומשוחח איתו בדברי תורה. בהופעה הפעם הראשונה נכחו הבנים של הרב מבריסק. בזמן השיחה סיפר בנו הגאון רב טוב יצחק לוויצ'יק זצ"ל, כי הייתה זו שיחה עמוקה ומפולפלת, אשר בהלכה נוכחו לדעת בבקיאותו וחריפותו של רבנו. הבנים של הרב היו סבורים כי רבנו התכונן לקראת השיחה הזו, מכאן השליטה שלו הגדולה ורחבה בנושא הנידון. אבל אז מתברר שהרלב שמחה ביקר בחלו של הרב סולובייצ'יק, וביניהם התקשרה קשר מאוד מיוחד של שיחה שהרבה לא הבינו את השיחה מסביב על מה הם מדברים. אז זה היה עומק של שיחה בתלמוד ונושאים אחרים. קשרים מיוחדים היו לו גם עם המקובל רב חיים ידלי בוירבך, ראש ישיבת שער שמיים, אבא של פנימי זלמן, פנימי זלמן בוירבך. היה להם קשר מיוחד גם בעקבות הנישואים של רב שמחה בונים לייזרזון, אביו של הפרמיסיף לייזרזון, שהתחתן עם ביתו של רב חיים ידלי בוירבך. רבנו שהיה פטרונו של, לשמחה, פטרונו של רב שמחה בונים לייזרזון, מאז שהוא עלה לארץ כדי ללמוד בישיבת שפת אמת, היה עומד מצידו בנישואים שלו, ומאז נקשרו קשרי היכרות וידידות בין הרב שמחה לבין החתן והגיס של הרב שמחה בונים לייזרזון. הקשרים הלכו והתהדקו במוצאת הימים, לבד מקשרי ידידות אמיצים, מדי חול המועד היה נוהג בחיים ידלי בוירבך לאורך ביקור בבית הרב שמחה. ואחרי זה המשיך בה במנהג הזה גם רב שמחה בונים לייזרזון. במשך 40 שנה היה בא לבקר את הרב שמחה מדי חג בחג. היו להם מפגשים מאוד רצופים של שיחות תורניות. במשך 40 השנים היה המפגשים האלו שהם היו באים אחד לשני. יום אחד שחול המועד רב שמחה זלמן היה בא אליו, יום השני היה בא לב שמחה היה בא רב שמחה זלמן לירבך. זה היה שוב שיחות, המשך של שיחות שעשה לב שמחה עם רב חיים ידלי בוירבך. ללב שמחה יש הרבה דברים קצרים שהוא כתב, גם כתב גם גימטריאות. במכתב שהוא שיגר בשנת תש"ד לבן אחותו רבי יומן אלתר, הוא נותן לו לאיים במערכה שלמה בדרך של גימטריות על פי רמזים של כל שמות הנביאים. מעניין שהוא יודע, כל אחד עשה לרשימה מיוחדת. למשל נביא דוגמה, נביא עם התיבה גימטריה זה אליהו, והרמז אליהו הנביא. נביא מקרבך גימטריה זה אלישה, עם התיבות והרמז. מאחיך כמוני יקים לך, גימטריה זה כשמואל. לך השם אל אליו תשמעון, גימטריה זה שמואל הרמתי. גם מקרבכם גימטריה זה שמואל הרמתי. מקרבכם עם האותיות גימטריה זה ישעיהו, עם התיבות. נביא הקים להם גימטריה זה ירמיהו, הקים עם האותיות והתיבה גימטריה יחזקאל. בפי ידבר אליהם בתיבות ביחד גימטריה זה הושע. נביא עם האותיות גימטריה זה יועד, לך השם כליב אליו זה גימטריה עמוס, כמוך עם התיבה גימטריה זה מיכה, יקים לך השם גימטריה צפניה, יקים לך השם עם האותיות זה כולל גימטריה זכריה. וככה יש על כל הנביאים פסוקים שזה מראה את הגימטריה שלהם. זה היה תמיד השעשוע של הלב שמחה לכתוב כל מיני דברים גם ברמזים. מספרים שבביתו של רבנו עבד בנקי קבוע, פעמיים בשבוע, בכל פעם שעתיים, באחד מימי הקיץ, כאשר שרב כבד היה בירושלים, הופיע אותו אחד עבדתו כרגיל, אולם דתו של הלב שמחה לא הייתה נוחה מכך. וחושש היה שזה קשה, וחושש מאוד מלא תרבו בפרך. בכבוד עשר דקות של עבודה ניגש לרבנו שיט לו את מלוא הסכום שמקבל כבוד שעתיים ופתר אותו לשלום. חם חם היום אמר לו, עבדת מספיק. התנגד העובד להצעה אדיבה וטען כי אינו מוכן לאכול לחם חסד. ישיב לו לשמחה, איזה לחם חסד. עשר דקות עבודה בשרב הזה חשובות כשעתיים עבודה ביום רגיל. ואילץ אותו להפסיק לעבוד ולקבל את התשלום וללכת. אז זה סיפורים לקצה המזלג על הלב שמחה. אנחנו נשמע עוד שיר שבעקב תלמוד, הנה מה טוב. השבוע אנחנו מציינים את שריפת התלמוד. שריפת התלמוד הגדולה הראשונה אירעה בפריז בט' בתמוז שנת ה-1000 דלת. יש כזה גם מחלוקת אם זה היה בערב שבת פרשת בחוקותיי, תא גזירה דאורייתא, אבל זה בכל אופן בתאריך, זה ברור שזה היה בתאריך של ט' תמוז, שאנחנו מציינים אותו בסוף השבוע. התוצאה הייתה של משפט פריז, שבו נלצו חכמי היות בצרפת באותו הדור, בראשם רבי חיין מפריז ומוישי מקוצי, להתעמת עם חכמים נוצרים בעקבות ההשתלטות של תלמידו לשעבר של רבי חיין מפריז. אותו תלמיד המשומד ניקולס דונין, היה ויכוח שהסתובב מסביב לשאלה אם התלמוד מצוהר לשנאת גויים והנוצרים. התוצאה מתבקשת מההפסד של היהודים בוויכוח היה שריפת התלמוד, וספרי התלמוד הביאו אותם למקום שהיום זה כיכר העירייה של פריז. הביאו 20, יש מקורות 24 עגלות, ונצרפו שם הספרים, הספרי תורה, כל מה שהיה. בין התקופה הזאת רבילין בן שמואל מורנה מציין כי מספר הספרים שנצרפו היה 1,200 ספרי תלמוד והגדה. האירוע הזה הותיר רושם רב על בני כתקופה. המהר"ם מרוטנברג, שהיה תלמידו של רבי חנינא בפריז, כתב על המאורע הזה את הקינה, שלי שרופה באש לשלום אבליך. במיוחד מכוון ומכוון למילים, עוד תגזרי לצרוף דעת אש וחכים לו, ולכן אשר ישלם לך וכגמולך. נהגו לומר את הקינה הזאת בתשעה באב, בבוקר. בפוסקים גם הובא כי יש נוהגים לתנות בערב שבת פרשת חוקת, משום ששריפת הספרים הייתה ביום הזה. וכך כתוב בספר שיבולי הלקט. על זה שאנחנו עוסקים בהלכות תענית ובעניין שריפת התורה, כתבנו זה לזכר מה שאירע בימינו על רוב אבנותינו שרגמו לנו ונשרפה תורת אלוקינו בשנת 5,004 שנים לבריאת העולם. ביום שישי פרשת וזאת חוקת התורה. כ-24 קרונות מלאים ספרי תלמוד ולכות והגדרות נשרפו בצפת. כאשר שמענו למשמע אוזן, וגם מן הרבנים שהיו שם, שמענו שעשו שאלת חלום, לדעת אם גזירה היא מאת הבורא, והשיבו להם, ודע גזירה תורה איתה. הפירוש הוא ביום וב, זאת חוקת התורה, היא הגזירה. ומתיים ואילך קבעו היחידים עליהם להתענות, בו בכל שנה ושנה, ביום שישי של פרשת זאת חוקת התורה. רב חיים מפלאג'י כותב, ובעירנו יזמיר, נעיר המקד אבי נטליה, דהיו כמה אנשים סוחרים, דהיו נזרים שלא לצאת אפילו לשוק נזקיהם בערב שבת חוקת. ומה שהיה להם לעשות בערב שבת היו עושים ומתקנים מיום חמישי, ואין עד היום רבים נזרים שלא ללך מעיר לכפר ביום הזה. וסיים על כך בברכת והשם שומר את עמו ישראל בכל מקום ובכל זמן שלא תאונה שום רע. אחרי שריפת התלמוד בצרפת עלו התלמידים של רבי חיל מפריז לארץ ישראל כחלק מעליית בעלי התוספות מתיישבו באקו בשנת 1260. וכך היו, בעקבות זה היו עוד שריפות. מה שמעניין שלאחרונה היה באותו מקום של השריפה אחרי 800 שנה נשרפו 20 עגלות, שנשרפו 20 עגלות ספרי התלמוד, עלה בלהבות כל המקום הזה של הקתדרלה של נוטרדאם בפריז, נשרפה, עלתה באש, מבנה היסטורי של 700 שנה, שמעל 13 מיליון מבקרים בו מדי שנה, והעשן של השריפה שם נראה בחלקים גדולים בבירת צרפת. הלהבות היו, שהתפרצו מהמגדלים שם, היה משהו נוראי, וזה היה בדיוק בתי תמוז באותו שנה, בשנת 1917 ליוני 1244, עליו נשרף ספרי התלמוד שנשרפו שם, הקתדרלה הזאת נשרפה, עם כל מה שהיה שם, כל הפאר שהיה להם שם. אז תזכור את יום שישי זה, שיצא תי תמוז. אנחנו נסיים בשיר, מזמור לדוד.
Yeah.
בואו נשמע עכשיו שיחה של הרב מנחם מנדל פומרנץ, נשיא מלכות עוז והדר, שמדבר כמה דקות על השמחה. שמחה, שיחה מאוד מרתקת ומעניינת.
יום זין תמיז הוא יום דהילי לרבה של הרבה הקדוש אלף שמחה מגור. זכיסטו יוגן אולייני שזכינו להסתופף בצילום. נו של הרבה עם רעמס. ידוע היה הרבה אלף שמחה בסיפורי המויפס הנפלאים שהיו אצלו לאלפים ולרבבות, למעלה מדרך הטבע ממש. סיפר הגאון רבי צחק שי וייס, הרב של שכונת נווה אחיעזר בבני ברק, סיפור שבדידו אביו, שהוא זכה להיות השליח הטוב בפול ישועה בשביל קרובת משפחה, למעלה מדרך הטבע. אחד מהמכרים של הרב וייס נולדה בת שסבלה מבעיה רפואית. כשהגיע לגיל חצי שנה בערך, הבחינו ההורים שהיא פשוט סובלת נורא, יקיעה, התפתלה בייסורים, לא הצליחה לאכול, וגם מה שהיא כבר כן אכלה הוציאה. הילדה הזו, שהייתה ילדה חולנית, לקחו את ההורים, מיירו איתה לבית חולים. שם הבחנו הרופאים שיש לה בעיה נוספת. היא סובלת מחסימת מעיים חריפה, ולכן היא לא יכולה לאכול, ומה שהיא אוכלת היא מקיאה, וזה ההסבר לכל האיסורים והכאבים שיש לה. לרופאים יש כל מיני שיטות כאלה ואחרות כדי לפתוח סתימת מעיים, אבל כל מה שהם רק עשו, כל מה שהם ניסו, אצל הילדה התינוקת הזו הם לא הצליחו. זה רק גרם לה כאבים חזקים יותר והיא סבלה נורא. הגיעו הרופאים למסקנה שאין מנוס מניתוח דחוף, מוכרחים. תחילה רצו הרופאים להימנע מזה, בגלל הסיבוכים שיש בניתוח פולשני כזה, וגם בגלל שמדובר בילדה חולנית. אבל כשהם ראו שהם לא מצליחים לפתוח את הסתימה בדרכים רגילות, הם הבינו שהם מוכרחים לבצע כאן ניתוח דחוף לתינוק. אבל הם אמרו שהיות שכבר לילה, שעה מאוחרת, הם יעשו את הניתוח מחר בבוקר. לפי הכללים וההוראות, על ניתוח כזה צריכים לקבל את ההסכמה, את החתימה של ההורים. ההורים חששו מאוד. הם רצו לשאול את הרבה, הרבה מגור על הפסינכם. אבל הם היו צמודים למיטה של התינוקת, לא זזו משם. ספר הרב וייס שהם יצרו איתו קשר, וביקשו שיפנה בשליחותם אל הרבה, להזכיר את התינוקת לרפואה שלמה, לבקש את ההסכמה של הרבה לניתוח החיים. כשהוא שמע את הבקשה של ההורים, הוא הבין שהוא בבעיה. שעת לילה. הוא נמצא בבני ברק. עד שיצליח להגיע לירושלים, השעה תהיה מאוחרת להיכנס לרבה ופולר. מה עושה? החליט הרב וייס שהוא יפנה לבן של הרבה, מי שהיום הרבה מגור שליטה. שבאותם ימים היה גר ברחוב רשבם בבני ברק וביקש ממנו. שיות שמדובר במקרה דחוף, מבקש עצה, מה אפשר לעשות, איך אפשר להגיע לרבה, להזכיר אצל הרבה לפני הזמן שנקבע לניתוח. אמר לו הרבה, אני מייעץ לך, תיקח את האוטובוס הראשון שיוצא מבני ברק לירושלים, הוא יוצא לפנות בוקר, תרד בתחנה מרכזית, תלך במהירות לבית של רבה אלף שמחה ברחוב אלפנדרי, תעמוד מול הבית של אבי הרבה, תחכה שם עד שתראה שהתריסים של הבית נפתחים. זה יהיה בשבילך סימן שאתה יכול לדפוק על הדלת. ואז תדפוק, נפתח לך אחד מבאי הבית, המשמשים בקוידש. תבקש ממנו, שהיות שמדובר במקרה חירום, אתה מבקש שיכניס אותך לרבה באופן מיידי. סיפר הרב וייס, כך בדיוק הוא עשה. הוא נסע לירושלים מוקדם בבוקר, מגיע לרחוב אלפנדרי, היה לו שם קרוב משפחה. הוא עלה אליו, ביקש ממנו לשוחח בטלפון, אתם צריכים לזכור. אז עוד לא היו טלפונים סלולריים בכל כיס. משם הוא השיג את האבא של התינוקת דרך בית החולים. הוא אמר לו, אני כבר בירושלים, מחכה לרגע שיפתחו את התריסים ברחוב אלפנדרי. אמר לו, אבא, תשמע, היות שעדיין אין תשובה מהרבה, אין להם ברירה, הם נתנו רשות לרופאים להכין אותה לניתוח. כי הרופאים אומרים שמדובר בניתוח חירום, בסכנת חיים, ואי אפשר לחכות יותר. הוא יורד מהבית של אותו קרוב משפחה, וצופה לכיוון הבית של אלף שמחה אלפנט. ואז הוא רואה שהתריסים נפתחים. הוא עולה הביתה דופק, מספר למשמש את כל הסיפור, על השמחה יוצא, לכבודו ועצמו יוצא לחדר מדרגות כדי לדבר איתו. שמע מהמשמש יש אדם שעומד בחוץ, לא חסיד גור, אבל הרבי, האב הסיסרול הידועה שהייתה לרבי על השמחה, יצא אליו, שמע את הסיפור, אז הוא מספר שאבא אומר שכבר בדרך לניתוח, ניתוח חירום, והרופאים אומרים שאין עצה אחרת וחייבים לנתח. הרבי שומע אותו ואומר לו, שם יעזור בלי ניתוח. מספר הרבי שהוא התפלל לשמוע את מה שהרבי אומר, והם כבר לוקחים את הילדה לניתוח. אז הוא מנסה להשחין מילה, אומר לרבי, הילדה כבר בחדר ניתוח, אנחנו מבקשים ברוכה שהניתוח יעבור בשלום. הרבי אומר לו, השם יעזור בלי ניתוח. מי? ענה אומיין על הברכה של הרבי, אבל הוא התפלא. יצא חוזר הביתה של הקרוב שלו. מנסה, מתקשר לבית חולים, משיג את האבא. אבא אומר, לא תאמין, הילדה הייתה בחדר ניתוח. ממש לפני דקות בודדות, אפשר לספור את זה. בדיוק ככה. הילדה התחילה להתכווץ, ונפתחה לה חסימת מים. מסו את החשבון, זה היה בדיוק באותם שניות שהרבי בירך שהילדה תיבשה ותתרפא בלי ניתוח. במילים קצרות, הרבי היה הופך עולמות וממשיך ישועה ורחמים.
כן, תודה רבה ליעל שי, תודה רבה לפסח בגד. אנחנו נפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת הקשורה לירושלים. תודה רבה לכם, ולילה טוב.